אמריקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת תרומה, פרשת זכור, כולנו זוכרים את המלאק. אבי, השאלה, מה התרומה שלנו?
בוא ניתן את התרומה שלך. אתה בירושלים המושלגת, ראיתי שאלת התמונות עם הנכדות, זורק כדורי שלג. יעקב, נראה שנהיית צעיר באיזה 20 שנה, למרות שאתה תמיד צעיר, שתישאר צעיר לנצח.
תודה, אבל אתה יודע מה השלג הזה מזכיר לי? הרי בעצם זה היה סך הכל פייק שלג. ירד בערך איזה שעה, אז הספיק איזה כמה סנטימטרים, פה ושם, אבל אתה יודע, כל המחירות...
הלוואי שאנחנו ש... הפרשנים נקלע כמו שקלעו החזאים.
כן, לא, פייק אני... שלג. אני כתבתי פרימיים קודם שאני מרגיש את השלג בעצמות, זה היה לנו בעצם פייק, אבל אתה יודע, במציאות של היום, פייקים הם גם המציאות, הרי בוא נסתכל רגע על הבחירות, כן, ועל כל מה שקורה מסביב. התחושה שלנו שאנחנו נמצאים, אולי התוצאות יהיו אמיתיות, אבי, אבל כל מה שקורה מסביב זה גם סוג של פייק. ההבטחות של ביבי לחרדים, התעמולה של החרדים, המפלגות שזרוקות בוץ אחת על השנייה, שאחר כך הם ידבקו אחד לשנייה כמו סער ובנט,
ראית איך גפני עלה להתקפה, אפרופו פייק. איך גפני עלה להתקפה ברעיון ככה אצלנו במשפחה.
כן, ראיתי אותו, תן לנו
שיש הבדלים השקפתי. אני אתן שתי שורות תחתונות. אחד, הוא פתח פה על מנדלבליט, הוא מה חטפנו ממנו פליק, הוא תפס צד, הוא מזדהה עם נתניהו מול מנדלבליט. עכשיו, זה דבר שלא תשמע מליצמן ודרי שאותם הוא אוחז בגרון. הדבר השני שהוא מדבר על דרי, על הבדלים השקפתיים שיש בין ש"ס לבין יהדות התורה. אתה יכול למצוא אותם? ואני אומר לך שהוא לא סתם אמר את זה, רק תדע למה הוא אמר את זה, כי דרי כל הזמן, המסרים שיוצאים ממנו שהוא המבוגר האחראי היחיד. אז הנה המענה של דגל התורה, זה כנראה לא הקרב האחרון ביניהם.
תראה, זה שהוא תוקף את מנדלבליט, אני יודע מה, בעניין הזה אני חושב שהוא צודק, כמעט שמנדלבליט זה לא יהודה ויינשטיין ולא היועצים הקודמים שראו את עצמם גם כן כיועצים של הממשלה. מנדלבליט רואה את עצמו כראש התביעה, ובצורה הזאת הוא מתנהל, וההחלטות שהוא מקבל, יש לי תחושה שגם הוא קצת רוצה לתקוע מקלות בגלגלים של נתניהו, לא רק במישור המשפטי, אלא במישור הפוליטי. בעניין הזה אני מזדהה לחלוטין עם גפני, מנדלבליט חצה את כל הקווים שניתן לחצות. באשר להתקפות על דרי, אתה צודק ש... הצבעת על כמה נקודות שמרגיזות אותו, אבל אני אומר לך, אבי, שאין חדש תחת השמש. אני לא זוכר מערכת בחירות אחת, לא זוכר אחת, מאז הקמת דגל התורה, אולי מתפשינת בית ועלה, שגפני לא תוקף במשהו את ש"ס. והוא עושה את זה מסיבה מאוד מאוד ברורה. בסך הכל יש להם אלקטורט ששניהם נאבקים עליו. יש אלקטורט ספרדי של בני תורה שלמדו בשבעות אשכנזיות. דרי רוצה לקחת אותו, גפני רוצה לקחת אותו. ההבדל הוא שדרי רוצה לקחת אותו ומוכן לשלם עליו. שימי לב שהוא שם שם אחד אצלו כמו אחד כמו מלכיאלי. גפני רוצה לקחת את האלקטורט הזה בלי לשלם שום דבר.
אמרתי לו, אתם מפלגה אשכנזית אליטיסטית. אומר לו, יש לנו מועמדים ספרדיים. איפה? ברשויות המקומיות. אבל תשמע, אני דבר אחד למדתי, כן?
או במקומות לא ריאליים.
שהאיש לא אמר את המילה האחרונה. נותן רעיון סדור, תדע, במשך שעה, מדבר, כמו גפני של פעם, סודרו לו ענייני הלב, נראה לי מה שהפך אותו לבריא יותר מהכל, זה קריאת התיגר של כמה מהיורשים שכבר הסתובבו עם החליפות, שהם עכשיו יאלצו להכניס אותם בחזרה לארון.
שאלתם אותו על קורונה או שחששתם בגלל שהם הוא יעצור לכם את הרעיון בפרוצל שרקי שם?
כן, שאלתי אותו איך אפשר להצביע ליהדות התורה כשיש שם חברי כנסת שמכחישי קורונה.
נו, מה הוא? אני סקרן עד אז, לא ראיתי את הרעיון, מה הוא מנה?
אני לא רוצה לצטט מילה במילה, אבל לנשאיר משהו למי שקורא את העיתון, אבל הוא די התחמק מהעניין הזה. הוא אמר שהוא לא מדבר על אחרים, הוא לא רוצה לדבר על רבנים אחרים. במה שנוגע אליו, הוא היה עקבי לאורך כל הדרך לגבי זה שצריך הקפדה, והוא לא רואה הקפדה אצל החילונים גדולה יותר. נו,
שאלתם אותו,
אני מבין שהשתכנעת.
כן, על הסרטונים שיוצאים מרשבם, כל הדברים, כי היו מקומות אחרים שהוא תקף את זה די קשות. מעניין אותי אם גם בזירה פנים חרדית הוא יזל למתוח ביקורת על מה שכולנו יודעים על הנזקים שיוצאים מהבית הזה.
לא. אתה מתכוון על ארץ נהדרת?
לא, אני מתכוון אחי. לא, ארץ נהדרת זה הסימפטום.
אם היינו שואלים אותו, היה עושה לנו נה 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 נה.
כן, אני רואה היום בידיעות.
בוא נעבור על הרעיון הזה באמת. ראיתי שכתבת על העניין הזה, על נתניהו, ועל הפייט שהוא נתן באולפן ערוץ 2, תשמע, זה דבר שלא ראינו כמותו במערכות הבחירות האחרונות. איך אתה מסביר את זה שדווקא בתקופה הכי לחוצה, שהמשפט שלו כבר בעצם החל, כשיש לו כל כך הרבה מה להפסיד, הוא בא כל כך רגוע ונותן כזה פייט?
תראה, יש שני הסברים מנוגדים לחלוטין. הסבר אחד, אני כתבתי שהוא, יש לו סקרים פנימיים שהוא מגיע לאזור ה-33 מנדטים, הוא מרגיש בטוח, וכשאדם בטוח הוא משוחרר, יש לו חוש הומור והכל. אבל אני קורא עם בארץ גרסה אחרת שאני לא ממש חושב שהיא לא נכונה. הם אומרים שמה שביום שני אחרי הצהריים נתניהו קיבל סקר של 26 מנדטים, הוא הבין שאם הוא לא, אז מי לא. הוא יצא לגובה הראיות של ערוץ 12, אגב הוא נתן להם בלעדיות. לא קשה לי לנחש למה, כי פרשן הפוליטי שלהם שם די קרוב אליו, הרגיז את ערוץ 13, אבל הוא בא בטוח בעצמו, והוא ידע להשתמש במה שהוא לא עושה אף פעם, זה חוש הומור. אם תסתכל, מי שיראה את הרעיון או ישמע את ההקלטה, okay. שיראה שני חלקים. חלק אחד שהוא מותקף קשות על ידי המרואיינת ורב איתה, חלק שני, ברגע שהוא העביר את זה לצד של הומור, עם הנה הזה, והכל הוא פשוט הצחיק שם את המרואיינת, ואז הרעיון נהיה הרבה יותר נינוח, הרבה יותר אישי.
ראיתי רוגל אולפר כתב את זה. שהיה עד הקטע של הנה,
אני ראיתי.
הקטע הזה, זה באמת נכון, כן, זה באמת נכון.
אנחנו ראינו את זה. נשמע, נתניהו הוא באמת אדם עם מעט מאוד חוש הומור רציני כזה.
אין לו חוש הומור, בניגוד לאולמרט אגב, והתיד היו ראשי ממשלה ששפעו, מור שרון היה מלך ההומור הסרקסטי. לביבי אין חוש הומור, הוא קצת פיתח אותו לאחרונה, הוא קצת פיתח, אני אגיד לך למה הוא פיתח, מישהו אמר לי תיאוריה לגביו, כשאתה ראש ממשלה 13 שנה וכולם צוחקים כל היום הבדיחות שלך, אז אתה כבר מתחיל באיזשהו שלב באמת לפתח משהו, הרי בסוף הומור זה גם עם הרבה ביטחון עצמי, שאתה יודע שאתה יכול לזרוק משהו, אתה אמרת לי פעם שמי שכותב בהומור, אז אין בינוניות, או שאתה מצחיק את האנשים או שאתה פתטי. אז כשכולם צוחקים מכל בדיחה שלך סביב שולחן הממשלה 13 שנה, אתה בסוף גם מתחיל באמת להצחיק.
כן, אבל הוא יצחיק פה באמת, ואת יודע, הוא בא ואמר לה, נעזוב רגע את הנה-נה-נה הזה, אתה יודע מה זה נה-נה-נה, זה משהו קצת שוביניסטי כזה, אתה יודע
שזה נה, זה נה באלף, כן, זה לקלפטה, כן,
שישה מנדנדת לך יותר,
פולניה,
שימי לב שעולה גם על איזה טון גבוה כזה, הוא חיכה אישה, נה-נה-נה-נה, כאילו, הוא אמר ככה, אבל בואו, יש משהו רציני מאחורי הנה-נה-נה, זה אומר, תראו, תסתכלו רגע על המקרו. המקרו אומר שאני הבאתי מחיצונים, שאנחנו המדינה הראשונה שיוצאת, שהמדד הכלכלי בישראל אבי התכווץ רק ב-2.4%, בשעה שמדינות מפותחות מאיתנו זה התכווץ ב-10-15%, כי לא זרקו כסף ומענקים לכל דורש. הוא אומר, תסתכלו על המקרו, אז מה אתם תופסים אותי? שב-14 בדצמבר היה מידע על המוטציה הבריטית, ואני סגרתי רק ב-20 בדצמבר, ואז... זה היה הסוג של אמירה כזו, ואתה יודע מה? נראה לי שזה תפס.
זה תפס, תשמע, כי בסוף, באמת, בשורה התחתונה, בסיפור של החיסונים, הוא שיחק אותה בגדול, ואי אפשר להתעלם מזה, זה שהוא רץ ושילם כסף לפני כולם. אי אפשר, תדע, אנחנו מותחים ביקורת המון פעמים על נתניהו, אבל בעניין הזה, וזה בסוף מה שנותן לו את הדחיפה קדימה, כן, אני רואה אותך שאתה מסמנים לנו מאחורי הזכוכית,
כן, השר לשעבר, צריך להדגיש שזהו, זה אלקין, נמצא איתנו, שלום לך, מר אלקין.
שלום לכם.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך, אתה קצת מוזר לפנות אליך, לא בתואר השר או חק, ראיינו אותך הרבה פעמים בתוכנית הזאת, תמיד פנינו בשר או חק, אז פה נשתמש בתואר שלעולם לא מאבדים אותו, וזה השר לשעבר.
אזרח מודאג, זה גם בסדר.
מה, השאלה אם זה גם... אזרח מודע, או אזרח מודע, זה טרימינולוגיה מעניינת שמישהו ישתמש בפעם. השאלה גם אם לאור הסקרים שאנחנו רואים, שביבי נושק ל-61, אנחנו רואים את בנט כמעט מצהיר לו אמונים באולפנים, הוא אומר עם 10 מנדטים אני לא יכול לקרוא עליו תיגר, אם תהיה גם השר לעתיד, או שכפי שאתה רואה, ואתה את נתניהו מכיר טוב מכולם, כשהוא 59-60 בסקרים, אז זה למעלה מ-61 בתוצאות.
קודם כל המציאות היא לא תמיד עובדת כמו שאתם אומרים, כי... ב-19 בבחירות הראשונות הוא היה מעל 61 גם בלי ליברמן בצורה ברורה, ובסוף זה נגמר אחרת. גם בבחירות האחרונות שהיו סקרים של יום אחרון דווקא ניגעו לו 61 וזה נגמר ב-58, לכן אי אפשר לדעת. אני לאף אחד לא מציע לבנות על הסקרים לא לפה ולא לשם. יש פה קרב, הוא קרב צמוד. נתניהו מנסה להגיע ל-61, כן, בהנחה שבנט הולך איתו כמובן, ו... כרגע ברוב מוחלט של הסקרים שהיו מהתחילת מערכת הבחירות, הוא קרוב לזה, אבל לא מגיע. בסוף, הבוחר יחליט.
נכון, כמו שאתה אומר, הקרב הוא על ה-61, אבל כשאני מסתכל על המפה, אני רואה קצת הבדל בין ה-61 של נתניהו ל-61 או 2 או 3 שאתם יכולים להגיע אליהם. ה-61 של נתניהו מאוד הומוגנים. זה הליכוד וחרדים, סמוטריץ' וימינה. אצלכם, כדי להקים ממשלה... אתם צריכו להגיע כמו לימות המשיח, להושיב ביחד את גדעון סער עם מרענה מפלגת העבודה, את ליברמן עם אורוביץ, את מרב מיכאל עם הילד שקד ובני בגין. חסר לכם הומוגניות, נראה לך שממשלה כזאת יכולה להיות ברת קיימה?
התשובה לזה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, דווקא אני לא חושב ש-61 של נתניהו, אם הוא יביא אותם, יהיו יציבים, כי בסוף הוא צריך משהו שגם ה-61 האלה לא ייתנו לו, ולכן תוך חצי שנה, שנה, נמצא את עצמנו שוב במערכת בחירות חמישית, שישית וכהן, הרי בסוף הוא מחפש הגנה מתו, מול ההליך המשפטי, ו... בנט ושקט כבר התחייבו שלא ייתנו לו
לא חסינות
ולא חסינות, ולכן כמו שהוא הפיל את הממשלה הזאת והלך לבחירות שבנושאים אישים משפטיים הוא לא קיבל מה שרצה, אותו דבר יקרה גם בקואליציה אפשרית שלו. זה בכלל לא רלוונטי, הומוגניות או המצב פוליטי, זה כבר משחק על עניינים אישיים ולא על המצב הפוליטי.
כן, אבל אצלכם גם יש בעיה אולי יותר קשה של חוסר הומוגניות, כי אתם צריכים לאחד כאן קצוות שכמו שאמרתי זה סגנות של ימות המשיח.
אתם יוצאים מתוך נקודת הנחה שבדומה למה שהיה בבחירות הקודמות, שלוש מערכות בחירות האחרונות, יש שני גושים מאוד ברורים. אני חושב שהנחת עבודה הזאת הפעם לא תעמוד בתוקף. כי זה בדיוק מה שהשינוי שגדעון סער הכניס למערכת ברגע שהוא החליט להתמודד. כי כל המפלגות, אני חושב שבלי יוצא מן הכלל בכלל, שהן היום השותפות ותומכות מלכתחילה בבנימין נתניהו, או לא פסלות ישיבה תחתיו, אם אנחנו מכניסים לשם את בנט, ברגע שהתברר שאין לנתניהו 61, אף אחת מהמפלגות האלה לא תרצה ללכת לבחירות חמישיות, אלא תבדוק אפשרות להקים ממשלה יחד איתנו.
השאלה באמת, שמענו דברים דומים השבוע גם מגפני, שהוא אומר אני מעדיף את נתניהו, אבל בחירות חמישיות הן לא אופציה. השאלה היא איך אתם מרבים את המעגל, בסוף תצטרכו להושיב את ליברמן ואת החרדים, את לפיד ואת החרדים. איך אתם עושים את זה כשיש ליצמן שעדיין מצהיר שהוא לא מוכן לשבת עם לפיד, כשאנחנו רואים את הדם הרע בין איווט לבין החרדים, וכששומעים, תדע, זה קצת מפתיע גם אותנו, כששומעים גם מכם ביקורת כלפי ההתנהלות החרדית, דווקא כשהחרדים מרגישים שהתקשורת רומסת אותם.
קודם כל, אנחנו דווקא אלה שלא מנהלים קמפיין של צינת חרדים, וגם משלמים
נכון.
על גם פיר אלקטורלי. הרי הסיבה של הפית עקפת אותנו בסיבוב הייתה בדיוק קשורה למושג הזה, ואנחנו עשינו את זה במודע. זה לא פוסל את הנקודה שאכן אנחנו אומרים שהאכיפה של החוק חייבת להיות שוויונית בכל מקום. אגב, בעיניי זה לא נגד הציבור החרדי, זה כדי להגן על הציבור החרדי. הוא משלם מחיר בקורונה לא פחות משאר הציבורים, אולי אפילו יותר, ולכן הוא זה שצריך שתהיה אכיפה ושישמרו הכללים כדי לשמור החיים גם בתוך הציבור החרדי. ואנחנו לא רואים בזה אמירות נגד הציבור, אלא רואים בזה התעקשות. אני חושב שהיא מובנת שהחוק צריך להיות אחיד לכולם בכל מצב ובכל מקום.
עכשיו, גם כלפי השאלה, מפגיני איך... בלפור כהערה.
חוק צריך להיות אחיד לכולם. עכשיו גם במגזר הערבי, גם כלפי ההפגנות, בסוף מה שמותר לפי חוק מותר, מה שאסור אסור, ומדינה צריכה לדעת לאכוף את זה. עכשיו, אגב, גם כלפי המתפללים מוסלמים בהר הבית, שכבר שמעתי תשובה של שר הבריאות, שהוא אומר, מרים ידיים ואומר, נו ברור שפה אנחנו לא יודעים לעשות שום דבר. כשמתחילים לפעול ככה ואומרים פה יש חוק שם אין חוק, שום דבר טוב ויותר. עכשיו, לגבי השאלה איך נרכיב ממשלה, אתם יודעים שבמצטבר, אם לוקחים את גדעון סער ואותי ביחד, אנחנו הרכבנו פה את רוב הממשלות שהיו ב-20 השנים האחרונות. ולכן אני בטוח שנוכל לעשות את זה, כי אני חושב שכל המפלגות מבינים שאי אפשר יותר לקחת את המדינה כבת הרובה של אינטרס אישי של נתניהו ולקחת אותה לבחירות בפעם החמישית. זה יהיה מורכב, זה יהיה קשה. יש שני כללי ברזל שאני למדתי מהניסיון שלי של... עבודה בצוותים של המסע ומתן קואליציוני. אחד, לא עושים את זה בתקשורת, תסלחו לי, אבל זה לקח אחד. הדבר השני, לא עושים את זה לפני תוצאות סופיות, כי כל מספר לפה ולשם, אפילו תזוזה במנדט אחד, יכולים לשנות לגמרי את המבנה של ממשלה שיכול או לא יכול.
כן, מר רילקין, אני זוכר פעם אחת שאתה הרכבת הממשלה, אתה זוכר באמצע מהקדנציה של 2015-2019, כשנתניהו עמד בפני דילמה, או לצרף את המחנה הציוני שמבוז'י הרצוג, או להכניס את ליברמן, אתה הלכת להכניס את ליברמן, במבט לאחור, זה מה שהביא בסופו של דבר להפלת הממשלה, אז אפשר להגיד שכבר אז פעלת נגד נתניהו.
אגב, מי שאז אמרה שזו טעות הייתה שרה נתניהו. יכול להיות שמאז התחילה גם ההידרדרות במערכת היחסים.
אני אף פעם לא בניתי על יחסים עם שרה נתניהו ככלי לקידום בבלפור, במודע, ויש כאלה שעושים את זה. אני מראש בחרתי לא להשתמש בכלי הזה, בעיניי הוא לא נכון ולא לגיטימי. עכשיו, לגבי הרחבת קואליציה שלה, אז אני חולק אליכם לחלוטין. הקואליציה הזאת הגזיקה 3 שנים, אגב, חרדים יחתם ליברמן ושידרו בכפיפה אחת. אני בטוח שאם גוז'ה הרצוק היה נכנס, אז זה היה מתפרק הרבה יותר מהר. אבל אני בוגר גם קואליציות יחד עם מפלגת העבודה, גם כזאת הרכבתי פעם ב-2009, כשהייתי בצוות מסע ומתן קואליציוני, שגדעון סער עמד אז בראש הצוות. ואתם זוכרים כמה מהר נשרו העלים ממפלגת העבודה, עד כדי כך שעוד ברק נאלץ לפלג את המפלגה של עצמו כדי להזדיק ממשלה כדי שהיא תוכל לתרות. לכן,
אם אני אתמצאת אותך במשפט אחד, אתה אומר, תראו, אני פעם אחת הצלחתי להושיב את ליברמן והחרדים.
למה פעם אחת, פעמיים, גם ב-2009? לא, רק ב-2009.
כן, אני מדבר על התקופות הקשות יותר. אתה אומר שאתה לא מוציא מכלל אפשרות, בוא נגיד ככה, אתה לא מוציא מכלל אפשרות שליברמן והחרדים ישבו לשבת ביחד למרות אדם הרע, למרות שהסלוגן של ליברמן הוא הסוף לשלטון החרדים. זה עדיין נראה אפשרי?
אני חושב שלא תפקידי להיות פרשן.
לא, אתה לא פרשן, אתה תצטרך להקים ממשלה. אני לא מתכנס פרשן. אתה תהיה על אבן הבונים של הממשלה הזאת.
זה עבודה שלכם, ואתם עושים את זה הרבה יותר מוצלח ממני. תפקידי יהיה לבדוק את כל האופציות ולעשות הכל כדי שתקום פה ממשלה כמה שיותר רחבה ויציבה, כדי שהיא תעשה את הדברים הבסיסיים. אתה יודע שמצפים אותם מכל ממשלה, אבל זה כבר הפך אצלנו למשהו לא שגרתי, שלמשל היא תעביר תקציב, תעביר רפורמות כלכליות, תחזיר את משרדי ממשלה לפעול בצורה נורמלית. בלי זה בכלל לא נוכל לצאת מהברוך הכלכלי שאנחנו נמצאים בתוכו.
בדרך כלל, אתה יודע, אנחנו מנסים לשאוב מידע מהמרואיין, אבל בוא ניתן לך גם איזה פיסת מידע וגם למאזינים. ישבנו לא מזמן אצל אריה דרי, הוא אומר לנו, אם אני עכשיו מרים טלפון לאיווט ואומר לו, איווט, עזוב אותך מכל השטויות, בוא נלך ביחד נגד נתניהו, הכל נשכח ואנחנו רצים קדימה, פגשתי אחר כך את איווט, בוא נגיד שלא שמעתי שלילה מוחלטת. אז על זה בעצם אתה בונה?
עוד פעם, אני אמרתי לכם שיש שני כללים, אחד לא עושים את זה לפני בחירות, ושנית לא עושים את זה בתקשורת. אתם רוצים שאני אעשה חטא על קשר לעבור את האווירה פעמיים?
אוקיי, אז בוא נדבר על מה שקורה כעת בתקשורת, כן, לא בעבר ולא בעתיד. יש איזו התכתשות לוהטת בין ימינה ותקווה חדשה, ירדה קצת גם לפסים אישיים, שר מדבר לקרואת המגפה ומקדם כתבות נגד בנט, ימינה בתגובה מדליפים שהיית במסע ומתן איתם לפני שסגרת עם שר. אני צריך להזכיר שמדובר בשתי מפלגות שחתמו על הסכם עודפים. היום גם הייתם חותמים על הסכם כזה?
קודם כל חד משמעית, כן. ואני מסכים איתך שזה מיותר לחלוטין. במשך חודש אחרון תקפו אותנו, אנחנו באיזשהו שלב קיבלנו החלטה גם להשיב אש חזרה, אבל לא יודע אם עקפתם או לא, אבל היום הוציא גדעון סער אמירה מאוד מאוד ברורה. אין לנו אינטרס בהמשך של הקרב הזה, אנחנו לא נשתתף בו. אנחנו הכרזנו מה שנקרא הפסקת אש חד צדדית, כי האינטרס הראשי שלנו זה לשנות את השלטון במדינת ישראל, ולכן נפתלי בנט הוא לא יריב שלנו, אולי מתחרה שלנו על אותם קולות, זה יכול להיות, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא את השינוי, ולכן אין לנו שום אינטרס לבזבז אנרגיות באיזשהו קרב צדדי פה. אנחנו רוצים להביא לדרך אחרת של התנהלות של מדינת ישראל. ממשלה יציבה, רחבה, תעביר תקציב, תחלץ את הכלכלה מהבוט שהיא נמצאת שם, תקדם את המדינה, והעיקר שההחלטות יתקבלו, לא מתוך השיקול האישי שהוא משגע בסוף את המדינה כולה.
אבל הלכתם ושמתם את בנט כשהוא מאחורי גדעון סער וגם לפיד, זה מימין וזה משמאל, אל מול נתניהו כשמצד אחד איתמר בן גביר, מצד השני מנסור עבאס. אגב, שם מי ששם לב, לא הכנסתם את החרדים מאחורה, וכשאתה אומר שאתם לא תוקפים את החרדים, באמת שפו על העניין הזה, למרות שזה מן הסתם משתלם לכם. השאלה היא איך אתם יכולים לרוץ כשגדעון סער הוא זה שאתם שמים אותו כמוביל, כשאנחנו רואים בכל הסקרים שהוא המפלגה השלישית בגודלה, ובפער של 4-5 מנדטים יאיר לפיד.
פער 3-4, אבל לא משנה, גם לפני שבוע היינו גם בטייקו בחלק מהסקרים. אבל אני אגיד לך, בסוף הכל נמדד לא לפי גודל, כי אם לפי גודל בלבד, אז נתניהו בטוח הוא ראש ממשלה, כן, הוא הולך להיות מפלגה הכי גדולה כנראה בכל תוצרים. בסוף אתה צריך לדעת לגבש סביבה 61. אגב, מי שלימד את כולם את הכלל הברזל הזה היה בנימין נתניהו, מונציפי ליבני, אם אתם זוכרים, ב-2009 היא הייתה גדולה, כן. יותר, והוא זה שהצליח להקים ממשלה. ואני חושב שביכולת הזאת לגבש סביבו כוחות שונים, יאיר לפיד חסום להרבה מאוד כיוונים, ולעומת זאת גדעון סער יכול להביא לשיתוף פעולה של מפלגות שונות שבאים מהצדדים השונים של המפה הפוליטית, וזה נותן לנו יתרון גדול.
אתה איש ליכוד מובהק, ואתה מכיר את המפלגה הזאת מבפנים אולי יותר טוב מכל אחד שאנחנו רואים שאנחנו מדברים איתם למעט נתניהו עצמו. תשמע, ליברמן בשעתו בסיבוב השני העריך שאם הליכוד ילך לאופוזיציה, זאת אומרת, פעם אחת נתניהו יעזוב את בלפור, תהיה תנועה פנימית בתוך הליכוד שתביא להדחת נתניהו, ואז הליכוד יצטרף לממשלה שתקום. אתה כאיש ליכוד לשעבר ומכיר את ה-DNA, אתה חושב שתסריט כזה הוא אפשרי?
אני לא יודע להגיד לך, זה נכון שבליכוד הנורמלי של פעם זה התסריט מאוד הגיוני, אבל היום בליכוד שלטון של איש אחד הוא מאוד מאוד חזק, אתם מכירים את זה. הדמוקרטיה הליכודית זה לא מה שזה היה פעם, בכל הפרמטרים רואים את זה בכל כלי מידה, ולכן נתניהו מנהיג גמור איתו לא לעזוב, גם אם יש לי זכירות, ואני אומר לכם בידיעה, הוא מתכוון להישאר יור אופוזיציה ויור ליכוד, וללפת את הליכוד חזק אליו, וללכת
למשפט איש ציבור. בסגנון טראמפ כזה?
רק בלי הפשיטה על הכנסת.
זה אפילו יותר מורכב ממצב של טראמפ, בגלל ההליך המשפטי. נתניהו מאמין שהוא צריך להתייצב במשפט כמנהיג ציבורי ולהגיד לשופטים, אתם שופטים פה חצי עם ולא אותי באופן אישי. ולכן הליכוד הופך לכלי בתהליך הזה. מה יקרה שם בכזה מצב, קשה לי להגיד.
תראה, אנחנו רואים את קמפיין הליכוד, איך שהם שולפים כמעט כל יום אמירות שלך מהעבר הלא רחוק לטובת נתניהו, כולל בנושא המשפטי. אז בוא, בדקה שנשארה לנו, תנסה לשכנע את המאזינים שאם סער ואתה הייתם מקבלים תפקידים בכירים בממשלת נתניהו, תקווה חדשה בכל זאת הייתה כמה, כלומר שהרקע הוא לא פרסונלי כמו שבליכוד מציגים את זה כל העת.
בואו אני אגיד לכם מאוד פשוט, אתם פרשנים פוליטיים ותיקים, הרי אתם יודעים שכל מי שמבין משהו בפוליטיקה היה אומר לי וגם אמר לי, למה אתה עושה את השטות הזאת אם תישאר בליכוד, אתה מספר 10 שנה, אתה שר, אתה על הגלגל, אתה עוד 20 שנה תוכל להמשיך ולהיבחר בתוך רשימת הליכוד. מפלגה חדשה זה תמיד סיכון, אם לא בפעם ראשונה אז בפעם שנייה או שלישית. ולכן ברור שאתה עושה צעד כזה רק בלית ברירה. מבחינת הכדאי ניקיות, הרבה יותר כדאי היה לי להישאר בליכוד. עשיתי את זה כי אני הגעתי למסקנה דווקא, כי מי שהיה שם בחדר, שבנימין נתניהו מקבל החלטות בתוך החדר, אתם יודעים, זה מי שנמצא במטבח כשמבשלים את האוכל, לא רק כשמגישים אותו. ראיתי איך משתנה שיקול דעת שלו בשנה האחרונה, ראיתי לידי נתניהו אחר לגמרי ממה שהכרתי במשך עשור, שצעתי לידו, והבנתי שאני פשוט לא מסוגל מבחינה מוסרית לצאת לבוחר ולהגיד, תצביעו לליכוד בראשות נתניהו ותוכלו לישון בשקט כמה שנים אחרי זה. ואם אתה לא יכול להגיד את זה מבחינה מוסרית בשקט מלא, אנחנו לא שווייץ, אנחנו מדינה שכל החלטה משנה פה את החיים של כל אחד מאיתנו. לכן פשוט הייתי בלית ברירה, הייתי צריך או לעזוב את הפוליטיקה או לנסות לשנות. אני בחרתי לנסות לשנות.
בוא נראה אם המאזינים השתכנעו או לא. בכל מכן, תודה רבה לך מר אלקין על הרעיון הזה.
תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. ועכשיו בהזדמנות, משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק. הסתובבנו על כל הראש, מגוון מותגים ב-99 שקלים. ג'ק דניאלס 1 ליטר, שיבאז 12 שנה 1 ליטר, בלק לבל 1 ליטר, גרגוס 1 ליטר, בלוג 1 ליטר, גלן מורנג'י 10 שנים וגלן ליבט פאונדרס ב-99 שקלים בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים ממחלקת האלכוהול בלבד. חגיגת פורים בפיוק. פיוק, יין ואלכוהול. רמת אשכול משור אדומים ומחניים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מזגנים, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות, חיסול מלאי החורף, בסניפים, באתר ובכוכבית 5018, עד הפריט האחרון.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
תבחרו להצליח, כבר עכשיו.
כבר עכשיו.
מרתון 10 ימי הרשמה לשנת תשפ"ב במכללת מבחר, ימים ראשון עד רביעי, ב' עד י' ב' באדר. רק בימים אלו מקבלים החזר מלא על דמי ההרשמה. אל תפספסו. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-572-6111 03-572-6111. מבחר, תבחרו להצליח. ההחזר יינתן בשנת הלימודים תשפ"ב.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה, בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק, בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו.
מגיני אוזניים? ניקור סיני? מרק עוף? יש לנו שילוב נכון יותר להגנה הטבעית שלכם. סופרב מציגה, כמוסה אחת עם שילוב מנצח להגנה הטבעית. גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בכמוסה אחת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
זה בסך הכל שפעת.
אף אחד לא ימות מזה.
הם מכניסים לנו שבבי מעקב.
מידע כוזב ושקרים מסכנים אותנו. הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, לטרגדיות, וממשיכים לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. עוצרים את מסע השקרים של מתנגדי החיסונים. לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית, פנו לרופא המטפל עליו אתם סומכים, לאתר משרד הבריאות או לקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. החיסון יעיל ובטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. מגיש משרד הבריאות.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה, בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק, בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו.
מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מגוון מתנות מגנום בפיור. לדוגמה, קנה ב-1,000 שקלים קבל רקנטי קברנה מגנום, קנה ב-1,500 שקלים קבל טישבי אסטייט מגנום מתנה, קנה ב-3,000 שקלים קבל פרח האביב מגנום מתנה. ממחלקת היין בלבד, חגיגת פורים בפיור. פיופ יין ואלכוהול, רמת אשכול מישור אדומים ומחניים. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
כנסו לקצב, כנסו לאווירה. הגרלת כל הקופה עושה לכם שמח. ביום שני הקרוב, גדולי הזמר בהופעת ענק שתכניס אתכם לאווירת הפורים. בשידור חי מבנייני האומה, בשיתוף ילדי פיתוחים, פיני איינהורן, זנביל ויינברגר, אהרון רזל, מקלת מלכוס, תזמורת מורחבת בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן ובהנחיית מנחם טוקר. ובמרכז הערב, הגרלת הענק על כל הקופה. הופעה חיה באווירת פורים. יום שני י' באדר החל משעה 8 בערב בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לשר לענייני מודיעין אלי כהן.
שלום רב.
שלום לך. ראש הממשלה נתניהו מצהיר בביטחון שהפעם גוש הימין יעבור את ה-61. השאלה איך הליכוד יעשה עכשיו מה שהוא לא עשה בשלושת הסבבים הקודמים, ובפרט שאז עוד לא הייתה מפלגה מימין כמו שר שלוקחת מנדטים מהימין ומעבירה לגוש מרכז שמאל. זאת אומרת, נתוני הפתיחה שלכם הפעם יותר קשים מהסבבים הקודמים, אז למה אתם חושבים שה-61 הוא בר השגה.
שונה מפעמים קודמות, אנחנו רואים שכבר עכשיו יש סקרים שנותנים לנו לגוש הימין יותר מ-60 מנדטים. סער, כפי שאנחנו רואים, אגב, הוא גם הציג שלט, שלט חוצות, שבו הוא קושר את גורלו בלפיד, ולמעשה לא יכול להקים ממשלה בלי השמאל, ולמעשה כל אליו, בסופו של דבר יגרום לכך שלפיד יהיה ראש ממשלה. אנחנו במדינת ישראל עומדים לפני אתגרים מאוד משמעותיים. גם הנושא של הסכם הגרעין מול איראן, גם הנושא של היחסים מול ארצות הברית, הסכמי השלום. הדבר החשוב ביותר לטפל בכלכלה, בעזרת השם, לאחר הפסח, צפויים להיות, הייתם כבר בחיים לצד הקורונה.
כן, אני רוצה להתמקד ברשותך בצד האלקטורלי, זאת אומרת, המנדטים הבודדים שכן הפסדתם לסער, איך אתם מרוויחים אותו מחדש בזכות הירידה של הרשימה המשותפת? מה מאזן שוב פעם את התמונה?
אני אומר לך, אין סיבה שמי שהצביע לנו בבחירות האחרונות שלא יצביע הפעם, אפילו יותר לה מכך. וכיוון שמהפעם האחרונה הצלחנו לקדם 4 הסכמי שלום. באמת, אנחנו רואים שבכל העולם, ואנחנו בשבוע הבא, לפתוח בצורה רחבה יותר את המשק ואת הכלכלה בזכות מבצע החיסונים חסר התקדים, שאין לי ספק גם פתיחת הכלכלה ומבצע החיסונים יביאו לידי ביטוי את הערכת הציבור. ואני אומר, מי שרוצה ממשלת ימין מלאה, כפי שאגב הייתה בין 2015 ל-2019, ראינו ממשלה הומוגנית שתפקדה, צריך בנושא הזה להצביע ואני חושב שהמעשים שלנו מדברים בעד עצמנו. אגב,
אבל החיסונים הם לא חזות הכל. אנחנו רואים מה קרה בנתב"ג, רואים את מספר המתים שעולה, שומעים את הביקורת שיש על ההתנהלות של הממשלה, ואתה רואה שבסקרים עדיין הליכוד, ביבי דיבר על 40 מנדטים, אנחנו לא רואים אתכם חוצים את ה-30, בחלק מהסקרים אתם גם מתחת ל-30.
אז קודם כל, בוא נדבר קצת על נתונים ולא לסמות. שאתה מסתכל באמת על שיעור התמותה, ובמדינת ישראל, מבחינתנו כל אדם, זה עולם ומלואו. כשאתה מסתכל בהשוואה למדינות דומות לנו, באירופה עם כ10 מיליון תושבים, אתה מסתכל על בלגיה יותר מ20,000 נפטרים, אתה מסתכל על שוודיה יותר מ10,000 נפטרים, אתה מסתכל על אוסטריה כ8,000 נפטרים.
כן, אבל למה זה לא בא לידי ביטוי בסקרים? זו בעצם השאלה. הנתונים ידועים לנו, אבל בסקרים זה מגולם באזור ה-30 מנדטים רק.
נכון, אבל אתה יודע, אני אומר לך שאתה תבדוק לאורך כל מערכות הבחירות האחרונות, שקורה גם לקראת מועד הבחירות וביום הבחירות עצמו. אתה יודע, בסוף היום שאנשים באים להצביע, הם חושבים, אתה יודע, מי יוכל לבוא ולטפל באתגרים בצורה הטובה ביותר. ולכן בסוף היום, אתה יודע, לפעמים משתפים פעולה בסקר, לפעמים הם מתלבטים, אבל בסוף היום הם עושים את הדבר הנכון עבור מדינת ישראל. ואני באמת רוצה שאנחנו הפעם נקים ממשלת ימין או בוגנית, לשם אנחנו שואפים.
יכול להיות שזה לא בא לידי ביטוי בגלל שהציבור החילוני מזהה את נתניהו עם החרדים, ואנחנו מבינים שהזעם כלפי הציבור החרדי גדול מאוד?
תראה, אנחנו בסוף היום, אנחנו דווקא מדברים על אחדות, להיות ביחד. ובאמת אני רואה את הנושא של השיסוי נגד מגזרים כאלה ואחרים, גם נגד החרדים. אתה יודע לא מקבל עכשיו, שמקדם ההדבקה במגזר החרדי הוא הנמוך יחסית למגזרים האחרים, אז פתאום על זה לא מדברים. ושיש הפרה במגזר החרדי, אז עליה מדגישים ובמקומות אחרים מתלמים. אז אנחנו פועלים בצורה אחראית, בצורה ממלכתית. החרדים הם באמת אחים שלנו, ואנחנו עובדים ביחד ומתכוונים לעבוד ביחד גם בהמשך.
תראה, כשאנחנו עוקבים אחרי דיוני הממשלה בנושא הקורונה, אנחנו רואים שיש בעצם שתי גישות. הגישה של נתניהו שמבקש פתיחה מבוקרת ולאט לאט, וזו של כחול לבן שדורשת לפתוח הכל ועכשיו. האם אתה חושב שלפחות אולי בתת ההכרה, המטרה של כחול לבן היא לגרום לסגר לברי לפני הבחירות וכך לגרום להפסד של הליכוד?
תראה, אני אומר לך, ואני הגעתי מהעולם העסקי. אתה יודע, אדם שנמצא בפשיטת רגל בעולם העסקי, הוא לוקח סיכונים מאוד לא אחראים, מהסיבה הפשוטה, כי אין לו מה להפסיד. ואם נקביל את זה לעולם הפוליטי, כחול לבן בחלק גדול מהסקרים לא עוברים את אחוז החסימה. ולכן הם מבחינתם מוכנים לקחת סיכונים, על מנת שידברו עליהם, ואתה יודע, אולי מישהו יזכור להם את זה. ולכן אנחנו...
אבל זה יותר מזה, זה אחריות לבריאות הציבור, תחלואה, פתיחה מוקדמת, תביא את זה.
הרי הם תמיד מצטערים, אני רוצה לדבר שאולכם גורמי המקצוע, כאן הם רוצים ללכת בניגוד לעמדת גורמי המקצוע. אצלהם שאומר משהו היועץ המשפטי לממשלה, מה שאומר מבחינתם, בית המשפט זה בית המקדש. אבל מה שאומרים המומחים הרפואיים, מבחינתם לא חייב להיות.
ומנדלבליט שותף להתנהלות הזאת, כי אנחנו רואים אותם, איך הוא אמר, הוא נועל את נתניהו, אנחנו רואים אותם נותן גיבוי מלא לעמדות של כחול לבן.
זה דבר שלא צריך לאמר, ואני אומר לך שחוסר האחריות שלהם גם בנושא של האחריות הבריאותיות לבוא ולפתוח כאשר...
שלהם זה כולל מנדלבליט?
לא, אני בסוף היום, הם צריכים להחליט, להם יש את זכות העצמה. ואתה יודע, גם עכשיו ההתנגדות שלהם, לתוכנית הכלכלית והמענקים. כל זה מוביל לכך שהם צוללים עוד יותר מתחת לאחוז החסימה. אתה יודע, ביידן, נשיא ארצות הברית, יכנס לתפקידו, בשבוע הראשון הוא מעביר תוכנית תמריצים. ואתה יודע, כולם לא תזם על הכלכלה הישראלית, התבדו. ראינו שהדירוג שלנו נשמר. ראינו שפורסם לפני כיומיים שהכלכלה הישראלית ירדה ב-2.4% בלבד, אחת הירידות הנמוכות ביותר בהשוואה למדינות אחרות במערב. שוב, זה בין היתר נובע מהניהול, זה בין היתר נובע מזה שמדינת ישראל...
אולי זה נובע גם מזה שלא נתנו מספיק מענקים, מאות אלפי עצמאים טוענים שהם לא קיבלו מספיק מענקים, במדינות אחרות פתחו ונתנו לכולם, כל הפושט יד נותנים לו. כאן הייתה יד יותר קפוצה, אז אולי אתה צודק שהתקבצנו רק ב-2.4%, שזה הישג אדיר, אבל מצד שני אולי... העמך, בעלי העסקים הפרטיים הם ששילמו את זה.
אני רוצה להגיד לך לא מיני ולא מקצתי, וכי למה? כי היום אנחנו נמצאים במצב שבו לפעמים אפילו נתנו יותר מדי. באיזה מובן? אתה יכול לעלות לא מעט אנשי עסקים להתראיין אצלכם, שיאמרו לך שעל אף שיש 500 אלף מובטלים, הם לא מצליחים להשיג עובדים. מכיוון שנתנו דמי אבטלה גבוהים לתקופה ארוכה. זה בנושא הזה עובד לכאן, ונתנו יותר מ-100 מיליארד שקל, וזה העובדה שמרבית העסקים יכולים לשרוד, היא בהחלט בזכות הסיוע של המדינה, ויש כאלה שנפגעו, ובהחלט פועלים לסייע להם, ולשם כך אנחנו מציעים תוכנית נוספת, שאליה כמובן כחול לבן כמו דובי לולו, גם לה מתנגדים.
מה אתה יכול לומר לנו בסיום על הסיפור הזה של הבחורה ממודיעין עילית החרדית שנמצאת היום בסוריה, איפה הדברים עומדים נכון לערב? כשר המודיעין.
אני לא יכול ברשותכם לפרט, מכיוון שבחיים צריך שהדברים יושלמו. וברגע שהם יושלמו, בהחלט נוכל לדבר. אני רק יכול לומר כאן, שבהחלט הניסיון הבינלאומי, והקשרים בהחלט גם של ראש הממשלה, גם במקרה הזה, וגם במקרים אחרים, מוכיחים את עצמם. ואין תחליף בהחלט לניסיון ולקשרים, כפי שהיה בעבר, גם במקרה הזה, ובעזרת השם, ישמש
אותנו. אמרת בעבר, אני זוכר שבאחד מסיבובי הבחירות הקודמים, נתניהו הביא את נעמה יששכר, ואת העצמות של חרי באומל, דרך פוטין, וזה היה לפני הבחירות.
להביא את נעמה יששכר, זה היה בדרך חזור מהסכם המאה.
נכון, נכון, אבל יש מי שיאמר שאולי ההתעסקות בסיפור הזה של הנערה, שאנחנו לא יכולים לפרט פה, אולי גם כן הקדישו לזה המון מאמצים, כי זה קצת לפני הבחירות.
לא, אני אומר לך שאתה אוהב מדינת ישראל, עבורנו החזרת ישראלים לארצם זה דבר ראשון במעלה, ולכן אם בחירות בלי קשר לבחירות הטיפול הוא אותו טיפול. שוב, אף אחד לא תזמן את זה, לא דבר שהאירוע יסתיים יתברר שאף אחד לא מתזמן כזה אירוע, זה לא משהו שאתה עורך ומביים, זה משהו שקורה, ואתה צריך לטפל בו.
השר אלי כהן, תודה רבה, אבל אנחנו לא ניפרד ממך לפני שנבקש ממך לבחור לנו שיר לסוף השבוע הלבן, המושלג הזה, בואכה בחירות. בבקשה.
בסוף שבוע האחרון, וכבר היום, ירושלים נצבעה בלבן. ולכן אני חושב ששבחי ירושלים, בהחלט תכניס אותנו גם לאווירה, להיות עם המשפחה, לשמור על עצמנו, ובעזרת השם, בשבוע הבא בהחלט עוד בשורות טובות, ומי ששומע אותי, שפו להתחסן. תשמרו על הבריאות שלכם ועל הבריאות של הקרובים שלכם.
השר כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה. יעקב, לצלילי השיר המקסים הזה של דקלון, שבחי ירושלים, אנחנו אומר תודה רבה לעושים במלאכה, לטכנאי שלנו אבי שלום, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי. שבת שלום, ולא נהיה פה עד חג הפורים, אז שיהיה פורים שמח.
פורים שמח ושבת שלום.
ירושלים את אדוני הללי אלוהיך ציון כי חיזק בריחי שעריך כי חיזק בריחי בנייך בקרבך ברח בנייך בקרבך ברח בנייך בקרבך הללי הללי אלוהייך ציון הללי הללי אלוהייך